יום שלישי, פרשס קדושים. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם הסיפור היומי של רב ראובן קרלינשטיין זצ"ל, שהתפרסם בישיר ראובן. הוא אומר, אני רוצה לספר לכם, הגיוולדי כמייסה, על מייסה חסד מופלא של הצ'יבין הרוב. ואהב קשור לבאב תורך הקומייך שכתוב בפרשה כמובן. ברחב יום הוא ספר, היה יהודי עני ומסכן, קראו לו מנדל. אותו מנדל שכנע את עצמו, שהוא יודע לשיר יפה, הוא ניסה גם לשכנע את האחרים, התחיל להתחזן כל מקום. נו, הילדים ראו את זה, הייתה להם פרנסה ברווח, צחקו עליו, חיכו אותו. אבל כשבין הרוב שמע על זה, הוא החליט לעזור לאותו יהודי מסכן. מה הוא עשה? הוא קרא לו הביתה, הוא ביקש שישיר לו, זה מה שמחיה אותו. גמר לשיר, נתן לו מטבע. אמר לו שיבוא גם למחרת, וככה מדי יום הוא מגיע. שר, מקבל מטבע, עד שיום אחד אמרו לו בני הבית, רבן, תשמע, מה היום תקבל מאיתנו מטבע בלי לשיר? עברו כמה ימים, והרב רואה שהוא לא בא, אז הרב שאל למה הוא לא בא. בני הבית סיפרו שהציעו לו לבוא לקבל מטבע בלי לשיר. אמר להם, הרב, את המטבע הוא צריך? צריך לשיר, זה מה שמחיה אותו, תקראו לו מיד. הביאו אותו, והוא שר לפני הרב. ספר לי בחור, אומר רב ראובן קרלינשטיין, שהוא פגש את רב מנדל הזה בזיכרון מוישה. הוא אמר לו שאין לו זמן, הוא צריך לרוץ לצ'יבין הרוב. השאלה היא איך לצ'יבין הרוב היה הזמן הזה. היה לסדר יום כל כך עמוס. אבל לעשות חסד עם יהודי, לעשות חסד, זה יש זמן. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע, אישים אי ואובס תיראו. יש פה מאמר נפלא של הרב ליוש, שליטה. מה שמביא את הגמור בקידושין, אלה אלו איש, איש המיניים, כשהוא אומר תירו, הרי כן שניים. למה נאמר איש בלבד? שהאיש, סיפק ביוד אולייסס, אבל האיש הוא רשות אחרים עליה. אז ממלא נראו, תירו נדרש, האישה היא ברשות עצמה והיא לא נשואה. אם היא כזה מצב, שהיה בדיחות אביה ואימא, אבל מה המילה איש, שהיה מתמעטת אישה שהיא ברשות בעלה. כשתבר לומר, הוא ציין התור את מימו. שהמהות של אישה שברשות בעלה זה רק אם יצאת כיבוד אביהם. כי מכיוון שהיא משובלת לבעלה, למלאכות הבית, היא לא יכולה לעסוק בכבוד אביה ואמא. אבל מצווה שמור, כמו שמובר בהמשך הפרשה, שלא יושב במקומו, לא ידבר במקומו, לא יסתור את דבריו, זו סתירה בכלל לשעבוד שלה לבעלה, בוודאי שתהיה מחויבת לראות אותו. ראיה לכך אומר התורה תמימו, שהתורה היא שוותה מורה אב האם למורה שמיים. בוודאי שלא נפתור אותה למורה שמיים, משום שמשובלת לבעלה, מטעם הזה גם לא תהיה פתורה למורה אביה ואמא. הכיבוד אב ואם של הרבנית צהר רבקה, הבת של הרב גאון רב זאב פרנק זצ"ל, שהוא היה אח של הגאון רב צבי פסח, זה היה לשם דבר בירושלים. כבר שהייתה בת 11, עזבה את הלימודים בבית, בבית ספר, כדי לסעד את ההורים שלה שהיו מאוד חולים. היא טענה שכל מטרת בית הספר ללמד לקיים מצוות ורצון השם, נו, אם עכשיו השם זימן לידיה אפשרות לעסוק כל הזמן במצוות כיבוד אב ואם, אז לשם את צריכה לכת לבית ספר. גם כשהיא ניסה לבעלה, הגויין הרב עומדו ברבך זצ"ל, אחיו הצעיר של רב שלמה זלמן, המשיך לכבד את ההורים, הגדילה לעשות שיחס אותם הביתה, טיפלה בהם במסירות אין קץ, אחרי תקופה ארוכה שגרו אצל ההורים, והיא ובעלה התמסרו לגמילוי כל צורכיהם, אז הבחינו שאחד מהילדים לא מתפתח כראוי, שכב כל הזמן על המיטה בלי תזוזה מספקת, הם חרשו מאוד לבעיה נוירולוגית. בעלה ארבע ומדויב, על עמד עם החזוניש בחברות, יחד עם הגאון הרב עוזי שפירא, כל יום שישי. אז הוא פנה לחזוניש, שאל אותו לאיזה רופא נוירולוג כדאי ללכת עם הבן. החזוניש אמר שבכלל ספק גדול אם יש בעיה, לא צריך ללכת לנוירולוג, שיתנו לו מרפא משפחה רגיל. והשם הטוב ייתן בפיו מענה נכון. אז הם פנו במצוות רבם לרופא המשפחה, ואחרי בדיקה רפואית, אחרי בדיקה מקיפה, הוא אמר להם שהוא לא מוצא שום בעיה, כנראה שהיא סובל מחוסר תזונה נכונה, מחוסר תשומת לב מספקת. טוב, כשהם שמעו את זה אחיה של הרבנית צהר רבקה, אחיה, אז הם קבעו שכנראה כל זה קרה כי עסקה מאוד בטיפול ההורים, ולא מספיק, שמה לב לבן הקטן, אז הם החליטו שהיא יותר לא תחזיק את ההורים, ומצאו להם מקום אחר. אחרי כמה חודשים, מצאה את ההורים בבית, מזה שהם אחרי כמה חודשים שהם יצאו מהבית, אז נפטר אבא של הרב זאב פרנק, ומאז כל ימיה, אז האלף שלה נוקף אותה, אולי בגללה קרה, הוציאו אותה מהבית, המקום החדש לא היה מספיק. והיא תמיד הייתה חושבת שאולי אם הייתה שמשרה אותו בבית, אז אולי המאריך ימים. ביום היורצייט הראשון של החזון איש, אז רב רמדוב הביא הבית הגיליון, שהיה שם תמונה של החזון איש, ראתה את התמונה, היא מאוד נבלה, שאלה אותו מי זה האיש הזה. אז הוא אמר לה, זה החזון איש, כן, פעם לה תמונות כל... כמו... אז מיד נפלה, היא תלפה, הוא העיר אותה, הרגיע אותה, שאל מה קרה, למה זה גרה לך להתרגשות כל כך טוב. בהתחלה היא סרבה לגלות טענה שהוא יצחק עליה ועל החלומות שלה. אחרי שהוא הפציר בה, היא סיפרה שלילה אחד היא ראתה בחלום את אבא, יושב בשולחן גדול, אור גדול ונפלא בחדר, ותמידי החיים יושבים אצלו שולחן, ומבקים כזר הרקיע, ואבא מוצא לפניהם שיעור תורה. כל הזמן של השיעור רבא לא ראה אותי, רק כשהוא סיים את השיעור, הוא הבחין בהתקרב עליי, עם חיוך גדול על הפנים שלו. שני הנביאים נעימו אותו, אחד מימין, אחד משמאל. אחד הכרתי, אומר, זה היה אחי רבי דלייב, שכבר לא היה זמן החיים, ואת השני לא הכרתי. רבא התקרב אליי ואמר לי, ידעתי ביתי, ידעתי שיש לך צורי מצפון, שיוצאת אותנו מהבית שלך, ואת חוששת שבגלל זה, הלכתי לעולמי קודם זמני, אבל תדעי לך, שיצאתי די חברת מצוות כיבוד אביהם, וכך היה צריך לנהוג, וזה היה הזמן שהתפטר מעולם. גם היינו נשארים בבית שלך, הייתי נפטר באותו זמן. ולעדות שהדברים שלי נכונים, אני מבטיח לך שבקרוב תפקדי, ויבדד לך ילד שיהיה לא ערך ממנו הרבה נחת. וזה היה אחרי שכבר כמה שנים לא נולדו להם ילדים, והרופא אמר שלא יהיו להם ילדים. שני מלווי, הוא אמר לה, יהיו עדים על הדברים שלי, וזה האנשים שליוו אותו. אז לא ידעתי מזה עד השני, וכשראיתי את החזוני, שהבנתי שהוא היה עד השני, שליווה את אבא שלי. זאת אם כן אתה, סיבת את רגשות הגדולה עם התמונה של החזוני, דברי האב התקיימו במלואם, כעבור 10 חודשים נולדה להם בת שהיא בצייצאיה, הרבו אותה הרבה נחת בקדושה. ואנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל, בימים האלו של ספירה סוימר, שאנחנו צריכים, זה הימים שעלינו להתחזק בין איש בן אדם לחברו, אז בדבר שיח מובא מחתנו של רב חיים קניבסקי, הרב גאון רב דוד אפשטיין, המאי סבא, הוא מספר לפני 30 שנה, לא הרבה זמן אחרי החתונה שלי, באתי לבית מאיר חומי, ליל בקעת חמץ וחצות הלילה. באותו זמן הוא סיים את בקעת חמץ, כידוע, רב חיים בודק את החמץ שעות ארוכות. הוא ציפר לנו שאם קודם היה פה איזה יהודי אחד שבא לשאול שאלה, וכיוון שאני לא מפסיק בדיבור בזמן הבדיקה, לא יכלתי לענות לו, אבל אני חושב שהוא נפגע. בבקשה, לכו תחפשו אותו, תפסו אותו בשמי, אמר להם מי זה. טוב, מיד בררו, איפה הוא גר, התברר שהוא גר ברחוב סמוך, חדשה הרים, לא ידענו מאיזה בניין. וככה, בשעת לילה מאוחרת, עברנו בניין, בניין, דירה, דירה, שהגענו אליו, ביקשנו סליחה בשם רב חיים, ורק כשישבנו והודענו לו, שרבנו ביקש סליחה טוב, הוא מחל, נוח עוד הייתו. ואנחנו ממשיכים דפוים והלוכה. אנחנו עובדים בסימן שיניים, סעיף ח'. שוכר דירה, מתי נחשב דייר לעניין עירוב חטרויס, ומה הדין בדייר שדר בדירה בחינם ברשות בעל הבית. כך, ועל עוד נושאים מעניינים, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת בשיעור מפי הרבנים הגאונים, ונגדל בתורה ונרבות נחת. והוא כדרכנו, נלמד גם אנחנו את עיני הדפרים והלוכה. מי שזוכר דירה, או שישאלו עלו, בתקופה של פחות מ-30 יום, הוא לא נחשב כדייר בחצר לעניין עירוב חצרות, אלא כאורח, שתפל לדיירי החצר הגבוהים, ולכן, לא נדרשת השתתפותו בעירוב, והדירה שלו נחשבת כחלק מהחצר, בעיני, שגם אם דיירי החצר הגבוהים לא עירבו ביניהם, מותר לטלטל חבצים מדירת האורח לחצר, ולהפך. וגם אם יתארח בחצר לעתים קרובות, אבל תמיד בפרקי זמן קצרים, 30 יום, דעת רוב הפוסקים, דינו כאורח. וגם חצר שגר בה דייר קבוע אחד בלבד, וכל היתר אורחים, למשל מתחם שיש בו כמה צימרים, חדרי רוח, בעלי המקום מתגורים בדרך קבע, הרי הם תפלים לדייר הקבוע, ואין צורך באור חצרות בחצר הזו. שהרי דר בה רק דייר אחד. באיזה אופן נחשב אורח כדייר קבע? לעניין עירוב חצרות. אז בהמשך לאמור, מי שזוכר דירה בחצר לתקופה של יותר מ-30 יום, הוא לא נחשב קובעי אחר כדייר קבע. הוא מאחר הוא נכנס לדירה על דעת לדור בה יותר מ-30 יום, אבל נחשב לאלתר כדייר קבע. והאמנות שלו מהשתתפות בעירוב חצרות מבטלת את העירוב. הוא במקום שעסוק בעירוב חצרות וזיקו את הפרט לכל דיירי החצר, ולכל הדיירים שהתווספו בעתיד, חל העירוב גם עליו. אם הוא לא שכר את הדירה, אלא שישילו עלו, אם על הבית לא רשאי להוציא את המדירה בכל זמן שירצה, הוא כגון שתקום ראש על אירוח לפרק זמן מסוים, דינו כדר קבע. ואם על הבית רשאי להוציא אותו, וגם המטבח משותף לשתי הדירות, דינו כאורח. ואם המטבח לא משותף, אבל על הבית רשאי להוציא אותו, נחלקו הפוסקים עם דינו כדייר קבע או כאורח. בהמשך לאמור, חולים שמאושפזים בבית חולים, יש אומרים שאם אין בבית חולים אנשים שגרים בו בקביעות, אז כל החולים חייבים בעירוב חצרות, בדין חוצר שכל דיירי האורחים. ורבים, רבים חולקים וסוברים, שכיוון שהמקום לא מוזכר ולא מושל לאחרים, אבל יש להם רשות לאכול וללון שם, לא חשובים בעירוב בכלל. ואם יש בבית, בבית חולים, דיירים קבועים, כגון שיש מנשי הצוות שמתגוררים שם דרך קבע, לכל הדעות, אז הדין החולים כאורחים שתפונים לדיירים הקבועים. מכיוון שמקומו של אורח נחשב כחלק מקהל החוצר, יהיה מותר לטלטל מחדרי החולים ומאולם האוכל שלהם אל המסדרונות, ולהפך, גם ללא עירוב. עד כאן מיליון דפיים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. אנחנו בקצרה למה שלמדנו אתמול, אדם שיש לו דירה בחצר אחת שבה הוא משתמש לדינה ולשאר צורכי דירה. דירה נוספת בחצר אחרת שבה הוא אוכל את סעודת השבת. מקום האכילה בלבד נחשב למקום דירתו, וכן מספר אנשים שגרים כל אחד בבית משלו, והבית שלהם משמש ללינה ולשאר צורכי דירה, ואילו את סעודת השבת אוכלים יחד במקום אחר, גון באולם אוכל משותף. אז מקום האכילה שלהם נחשב למקום דירה לעניין עירוב חצר. בהמשך לאמור, בנים שאוכלים בבית של אבא שלהם ויושנים בבית שלהם, אז ההשתתפות שלהם בעירוב חצר לא נדרשת גם במקום אכילתם, כיוון שהם תפלים לאביה. עד כאן בעניין הזה. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, ונזכר במה שלמדנו, ראובן שורד שמעון עובר עבירה, אם יש בכוחו למנוע אותו, הרי הוא מחויב מדאורייתא לעשות ככה. וכל שכן, שעשו מדאורייתא לסייע לו בעשיית העבירה. ובאופן שאילו לא היה ראובן מסייע לשמעון, לא היה באפשרותו לעבור את העבירה, עובר ראובן מאיסור דאורייתא שלו לפני עיוור לסית הנפשע. באופן שהחפץ שבאמצעותו מתקיימת העבירה, כגון מאכל האסור באכילה, לא נמצא ברשותו של שמעון, וניתן לרוכשו בחנויות. אבל ראובן מספק לו את החפץ. החלקו הפויסקים, אם הוא עובר בזה על איסור שלפני עיוור. וגם כשיש ביד שמעון לעשות את העבירה מבלי כל שם מצדו של ראובן, וגם אם לקרוא של ראובן למנוע ממנו, לדרבנן אסור לסייע לו בסיוע כלשהו בעשיית העבירה. דף היום איתנו דבלי. איזה מצווה קודמת, פדיעה או עריפה? איזה גרוטאה אסור לקנות מהגוי? מה צריך לקחת לים המלח? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת חוירס, דף י"ג. ולקראת סיום, חפצים בחיים. רבי ישראל, אתם הרבה יותר ממוזמנים, בפרט בימים האלה, ימי ספירת העומר, להצטרף ללימוד היומי, הלימוד היומי בספר חפץ חיים. מהלכות שנלמד היום בסדר הלימוד היומי, בהלכות רכילות כלל ו', סעיפים ג' ד', חפץ חיים עוסק באיסור לחשוד באדם מישראל ולהחזיק אותו כרשע כל זמן שלא נודע הדבר בעירוב ברור. הוא כותב שעל כך נאמר בצדק תשפו את המסכו. דוגמה שמביא זה החובץ חיימי כגון שמחזיק חכירה משר, ופתאום השר מסלק אותו מאותה חקירה, והוא לא יודע מישהו ילשין עליו או שהשר מסד עצמו יעביר אותו. תקראו את זה בזה. אומר החובץ חיימי אסור לו לחשוד לאחד מישראל. כנראה החובץ חיימי נקד בדוגמה זה שזה היה שכח באותם ימים. הוא רוצה להראות בבירור איך שהיצר מטה בזה בני אדם, מביא אותם לחשוד בחברים שלהם, בזמן שגם מצד ההיגיון אפשר לדון אותם בקלות לקו זכות. כך גם להביא אותם יצורים נוספים, בהמשך, סינה, נקימה, נטירה, משינוס. והוא מוסיף וכותב, ערבות חיים בלשונה התאורה, והצייר בזה שני ציורים קטנים, מה שמסוי באבונותינו הרבים, אולי ייתן השם ברחמיו, שיועיל מעט, על ידי שנגלה את תרמית היצר, וזה הקיש המשכיל לכל היוצא בזה. הציור הראשון שהוא מביא זה, באותו עניין של השר הנ"ל, וכיוצא בזה בנחרים שמעלילים עליו. כמו שלפעמים, שהיהודי שואל אותה, את אותו גוי, למה הוא עשה לו ככה? למה הוא יורד לחייו? אז הם רוצים להסיר את האשמה מעליהם, גוי גוי, אבל לא נעים לו. אולי מבחינה עסקית הוא חושב שזה לא טוב. אז מה הוא אומר? אל תתלנר, זה לא בגללי, החבר שלך יהודי, הוא ילשין עליך. ואותו יהודי מיד ממהר להאמין לו. אם היה חושב קצת שמה הם משקרים, היה מבין שזה סיכוי גדול מאוד. ציור נוסף מביא חובץ חיים, גוי שקבע עם יהודי מסוים לקנות את לו סחורה, שיקם לו על המחיר, וכבר הניח אצלו את הכלים שימלא בהם את הסחורה. אחרי זה בלי לגלות ליהודי, הלך הגוי ומבקש הצעת מחיר מסוחרים יהודים נוספים. לא מספר להם שכבר סיכם על העסקה עם סוחר פלוני, והם לפי תומם אומרים לו מחיר, נו, אז אם המחיר נמוך יותר, חוזר לגוי לסחור הראשון, ומבטל את זה בלי היסוס, ואז הוא שואל אותו, מה קרה? אז הוא אומר, הגוי לא רוצה לגלות שהוא ביקש הצעות מחיר נוספות, אחרי שהוא סגר על העסקה, אז מה הוא עושה? הוא אומר, החבר שלך פלוני, הוא לא חבר שלך, פלוני המוכר פגש אותי, ואמר, לא, אתה לא קונה ממני, תקליס לך הרבה יותר טובה, וגם המחיר יותר זול. אז הוא אומר, חבר חיים, הוא ממהר לקבל את הדברים כאמת גמורה, בזמן שהוא היה צריך להחזיק את הגוי כשקרן, ולדון את החבר של היהודי, אותו סוחר יהודי לקו זכות, שלא ידע שהגוי כבר גמר אותו את המקח. ובלשונו של החבוץ חיים, ומזה יקיש המשכיל לכל כיוצא בזה. נוכל אפנו להקיש משתי דוגמאות אלו למציאות החיים שלנו, ולהפנים כמה החובה לדון לקו זכות היא לא רק חובה, בגדר הסיכו עצוב. אלא במקרים רבים זה גם פענוח נכון ומדויק יותר של ההתרחשויות. ולסיום, התחזקות יומית. היום זה היורצייט של הדברי חיים מצאן, הרב הקודש רב חיים ברבי אריה לייבוש אלברשטם. בילקוט לקח טוב ומונה בנחמה מסופר שפעם קרא לו לדברי חיים צרה גדולה. ממש, כשאדם הולך לתאומו, פתאום מרגיש איזו מכה חזקה בגב ומסתובב. הוא רואה שמי שנתן לו את המכה זה ידיד נפשו. נתן לו את זה כאות מכה, כאות סליחה, כאות אהבה וחיבה. אין ספק שגם אם חשב בהתחלה לכעוס לומר דבר חיים, עכשיו הוא יקבל את זה באהבה. הוא הוסיף ואמר, קיבלתי מכה, אבל אמרתי לעצמי, הרי השם מדבר שאני כל כך אוהב אותו, הוא זה שיקני. אם כן, ראוי שאקבל זאת באהבה בשמחה. אם הגיע אלינו צרה אחת ושלום רבותיי, הוא דבר שנראה בעינינו רע, יש כדי לזכור שהכל מגיע מאב רחום, שאוהב אותנו, וחפץ בטובתנו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוחניות ובגשמיות, בכל טוב סלע.